אני לא חושב שהניסיון לגייס את כספי הפנסיה למטרות לאומיות זה רעיון טוב. אם ממשלת ישראל רוצה להשקיע בתשתיות או בחינוך או בכל דבר אחר, שתשקיע בזה, תממן את זה במיסים או באגרות חוב וכן הלאה, ואולי קרנות הפנסיה ישתתפו בזה.
ברוכים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאנשים, לסיפורים ולרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את פרופסור אישה יפה מהאוניברסיטה העברית, שעמד בראש הוועדה הציבורית לבחינת דמי הניהול ואיכות ההשקעות בעולם הפנסיה הישראלי. אז ענת, יש דברים שאני יודע שאת נוהגת להדחיק, את לא רוצה לחשוב עליהם.
ברור, יש מיליון דברים, כמה זמן יש לנו היום?
3-4 שעות, לא, יש לנו את הזמן הרגיל, אבל אני מכוון את השאלה שלי לנושא של הפודקאסט הזה, וזה כמובן לחיסכון שלך לפנסיה, לעניינים הפיננסיים שלך. שמעתי שאת שונאת להתעסק עם זה.
אז זה כן, יש דברים שאני לא כל כך אוהבת לגעת בהם. אני לא יודעת אם המילה מדחיקה היא זאת שמשקפת את ההתנהלות שלי. אני יכולה להגיד לך שאני פשוט לא עוסקת בזה. זה פחות או יותר, אין לי סבלנות. אני מפרישה לפנסיה, מקום עבודה מפריש לי, אני בודקת מדי פעם כמה יש לי שם וממשיכה הלאה. זה תמיד מרגיש, למרות שאני כבר כל כך צעירה, נושא רחוק, מורכב, ואני מודה שאפילו מדכא.
אז קודם כל, לטובתך ולטובת המאזינים, אני אספר שקודם כל, המחקרים בכל העולם מראים ש-90 עד 95% מהאנשים הם כמוך.
בקיצור, אני לא לבד.
את ממש לא לבד. ויש לי אפילו על זה סיפור מלפני 16 או 17 שנה. השנה היא 2003. במרקר אנחנו כותבים על הצורך להקים ועדה ליישום מסקנות ועדת בייסקי. לימים זה תהפוך להיות ועדת בחר. ואני פוגש את מנכ״ל משרד האוצר, יוסי בחר, שיש לו דוקטורט בחשבונאות מקולומביה, והוא שואל אותי מה אני חושב על איזה רפורמות צריך לעשות בשוק ההון, ואני מאוד נחרץ, ואני מסביר לו שצריך לעשות רפורמה מאוד משמעותית, ובין השאר אני אומר לו ש-99% מהאנשים אין להם מושג במה מושקעת הפנסיה שלהם, ולכן צריך התערבות ממשלתית מסיבית. ואנחנו קצת מתווכחים, ואז אני שואל אותו, יוסי, איפה הפנסיה שלך? ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה, אני לא אוהב להתעסק עם זה. אז אני אומר לו, ובכל זאת, אז הוא אומר, תראה, במקרה יש לי פה, הבאתי את זה, והוא מוציא את התיק שלו, ושולף את הפוליסת ביטוח מנהלים שלו. ואני אומר לו, יוסי, אכפת לך אם אני אציץ בזה? אז הוא אומר, אין בעיה, כך, הוא נותן לי את זה. אני מסתכל על הפוליסה, חשכו עיניי. הסוכן שלו מכר לו את הפוליסה היקרה ביותר, מהסוג שפעם היה, ש-25% מהפרמיה הייתה הולכת לריסק. עכשיו, הריסק הזה היה עולה בערך פי 3 עד פי 5 מהמחיר האמיתי של הריסק. כלומר, זה בעצם הייתה דרך לגבות דמי ניהול, נניח פי 10 ממה שצריך לשלם. זה היה מנכ״ל משרד האוצר עם דוקטורט בחשבונאות. אז בשעה הקרובה אנחנו הולכים להוציא אותך, ענת, ואת חלק מהמאזינים שלנו, מאזור הנוחות, ולצעוד בעולמות הפנסיה פיננסים, המקומות ש-90% מאיתנו עושים הכל כדי להימנע מלחשוב עליהם, ונעשה זאת באמצעות אורחנו השבוע שהגיע אלינו כל הדרך מירושלים בפקקים הישראלים הידועים, פרופסור אישה יפה מהאוניברסיטה העברית.
כן, לפני שנתחיל, קצת נספר על פרופסור יפה. הוא נולד בשנת 1962 בירושלים. הוא סיים בהצטיינות לימודים לתואר בכלכלה ובמזרח אסיה באוניברסיטה העברית. אז הוא נסע לאמריקה והשלים תואר שני ודוקטורט בכלכלה באוניברסיטת הרווארד. הוא לימד באוניברסיטת אוקספורד וכיהן כיועץ בבנק ישראל, ברשות לניירות ערך ובקרן המטבע הבינלאומית. ב-2011 הוא פרסם מחקר מקיף מאוד יחד עם פרופסור אסף חמדני, אז גם הוא היה באוניברסיטה העברית. המחקר הזה היה בעצם חסר תקדים מבחינת המסקנות שלו, כי הוא מצא שהגופים, אותם גופים שאמורים להגן על הכסף שלנו, פעמים רבות בעצם מפקירים, לא פחות, את האינטרס הציבורי לטובת אינטרס בעלי השליטה באותם גופים, או לטובת האינטרסים המסחריים שלהם. ועדת הריכוזיות שהוקמה לאחר מכן ואשר יפי יעץ לה, התבססה בין היתר על ממצאי המחקר והחליטה להפריד בין עסקים ריאליים לפיננסים, ובמילים אחרות בין רשתות מזון, אופנה, חברות תקשורת, לבין בנקים, חברות ביטוח ובתי השקעות.
זה היה מהלך די דרמטי מבחינת הוועדה, אבל אני חייב לציין, כמי שהתעסק הרבה בנושא הזה, שליפה זה לא הספיק, רק החוות דעת הזאת. בריאיון ל-The Marker Week, באוקטובר 2011, שהוועדה ישבה על המדוכה, יפה אמר בין השאר, בעולם אידיאלי הייתי אוסר על הגופים הפיננסיים לעסוק בחיתום, או בכל פעילות אחרת שעשויה להציב אותם בניגוד עניינים. אילו אפשר היה שכל גוף יעסוק בדבר אחד, זה היה טוב, קשה ליישם את הדבר הזה, ונדבר בהמשך על התפקיד של יפה ושל אקדמאים אחרים בכל הרפורמות.
וגם על אמירות של יפה שהן מאוד לא מקובלות, או מאוד...
נכון.
תכף תגלה.
אז יפה, שבינתיים הספיק להשלים גם קדנציה כדיקן הפקולטה למינהל עסקים באוניברסיטה העברית, התבקש לפני כשנתיים על ידי הממונה על שוק ההון והביטוח באוצר, דוקטור משה ברקת, לעמוד בראש ועדה שחקרה את נושא דמי הניהול ואיכות ההשקעות של הפנסיה של כולנו.
באמצעות פרופסור יפה, אנחנו בעצם ננסה בפודקאסט היום להבין... האם אנחנו יכולים לישון טוב יותר בלילה כשכספי הפנסיה שלנו מושקעים בקרנות פנסיה או ביטוחי מנהלים, ואיזה צעדים הממשלה והרגולציה צריכים לעשות כדי לשמור על האינטרסים שלנו? מתחילים מיד. שלום ישי.
שלום, תודה. מה שלומך? תודה שהזמנתם אותי.
נתקעת בפקקים?
נתקעתי בפקקים.
נו, איך לא? רק שאלה טכנית לצורך הרעיון, איך לקרוא לך, ישי או פרופסור יפה?
ישי זה טוב.
ישי זה מצוין. אז ישי, לפני שנצלול לפנסיה ולדוח של הוועדה שבראשה עמדת ולכל הדברים המאוד מעניינים האלה, ספר לנו קצת על עצמך. איפה גדלת, מה עשית בצבא, מה רצית להיות כשהיית קטן? והכי חשוב, ושאותי באופן אישי מעניין, מה מוביל אדם להפך לפרופסור למימון?
ממה נתחיל? אני סבון ירושלמי, גדלתי בירושלים.
איפה בירושלים?
ברחביה, ליד עמק המצלבה. הייתי, כמו שאפשר לצפות, קצין בחיל המודיעין ב-8200, 5 שנים בסדיר ועוד 20 שנה במילואים.
מה רצית להיות? מה היה החלום שלך?
מה שאהבתי כשהייתי קטן זה מכוניות. את זה אני אוהב עד היום. יותר מאשר את המאמרים ואת ה...
ואיך התגלגלת למימון?
האמת שאני חושב שמימון זה תת-תחום של כלכלה, ו...
נקלעת לסיטואציה.
נקלעתי לסיטואציה. במקור התחומים שעניינו אותי בכלכלה היו היסטוריה כלכלית ומה שקוראים Industrial Organization, תחרות לא משוכללת. נו. ובעצם נשארתי עם התחומים האלה עד היום.
אתה בעצם התמקדת בדוקטורט בדייקונים ששלטו ביפן בערב מלחמת העולם השנייה.
כן, אז ביפן ערב מלחמת העולם השנייה היו 4 פירמידות משפחתיות גדולות ששלטו בחלק גדול מהמשק המודרני, ואחת הרפורמות הגדולות של... מקארתור בזמן השלטון הצבאי האמריקאי הייתה לפרק אותם יחד עם רפורמות אחרות כמו להפוך את הקיסר מאל לאדם.
עוד יותר לפרק את יפן.
כן, אבל מבחינה כלכלית הרפורמה של פירוק הפירמידות האלה הייתה שינוי הבעלות הכי גדול שאנחנו מכירים בהיסטוריה המודרנית עד נפילת ברית המועצות.
מעניין, אבל בעצם עם הזמן אתה עברת לטפל בטייקונים ישראלים, פחות או יותר? גם איתם הצלחת איכשהו להסתבך. הנה למשל מה שאמרת עליהם כבר ב-2010 בשיחה עם דה מרקר. קשה לומר אם הישויות העסקיות הרב תחומיות, כשאתה בעצם מתכוון לתאגידים, טובות הוראות לרווחה חברתית. הדברים הטובים שקורים איתה נוטים להתרחש בשלבים מוקדמים של התפתחות כלכלית, כשחסרים בשוק יסודות קפיטליסטיים. זה אמרת אז, והוספת שהדברים הרעים, כמו שוחד ועושק המיעוט, נשארים אחר כך, ולכן ממשלות צריכות לדעת איך לטפל בישויות הללו.
כן, הייתי אומר אותו דבר היום.
זאת הייתה השאלה. האם היית אומרת אותו דבר היום?
כן, אני חושב שמאז גם הספרות האקדמית בנושאים האלה עוד צמחה, וזה פחות או יותר הקונצנזוס. זאת אומרת, שואלים, נניח, כדי לחשוב על מדינה יותר ריכוזית מאיתנו, קוריאה, כן? סמסונג זה 25% בערך מהתוצר של קוריאה, שהיא הכלכלה ה-11 בעולם, בגודלה. אז המשפחה ששולטת בסמסונג שולטת בהון שהוא גדול יותר ממדינות מסוימות. יכול להיות שהקבוצות האלה עזרו לקוריאה להתפתח בשנות ה-60, כשהייתה המדינה ענייה אחרי מלחמת קוריאה. במדינות מפותחות, קבוצות כאלה, יש בהם דברים לא טובים, גם לדמוקרטיה, גם לתחרות, וגם לממשל תאגידי, ליחסים בין בעלי השליטה לבעלי מניות המיעוט.
אז ענת, פה אני אספר לך קצת, אם הזכרת מ-2010, אז אני אספר לך קצת מתי פגשתי לראשונה את אישי, ומה הוא אמר לי ישירות, הוא לא חיכה אפילו לאיזה הקדמה, וישר הוא אמר לי. אז זה באמת היה, יום אחד אני יושב במשרדי, פתאום דופקת על הדלת ומיד נכנסת, היא אף פעם לא דופקת ומחכה מרב ארלוזרוב, ואומרת לי, אני רוצה להכיר לך את אישי יפה, וכמובן מכניסה את אישי יפה לחדר שלי. אני לא הכרתי את אישי, ואז אישי אומר לי, אני קורא את דמרקר, ואני רואה שאתם מנהלים פה איזה קמפיין נגד טייקונים. אתה מכיר קצת את ההיסטוריה של מאבקים נגד טייקונים? ולבושתי אומר שהתשובה שלי הייתה, לא, אני לא מכיר, אנחנו בתוך קמפיין גדול, אבל את ההיסטוריה לא טרחתי ללמוד. ואישי בדרכו, הוא יגדיר את זה ככה, הסבונית, אומר לי בקור רוח, תראה, רוב הקמפיינים האלה נכשלים. כאשר הטייקונים יש ריכוזיות גדולה, אז בעצם הטייקונים שולטים גם בפוליטיקה וגם באקדמיה וגם בעיתונות, והם שולטים בדמוקרטיה. ומי שלומד את ההיסטוריה מגלה שהמקרים הבודדים שבהם באמת טופלו בטייקונים בצורה משמעותית, היה בתקופות של מלחמות עולם, המשברים כלכליים גדולים. הבעיה הייתה שאנחנו כבר היינו בתוך הקמפיין, ולא יכולנו לחזור לאחור, ולא רצינו לחזור לאחור, ואחר כך הייתה לנו גם, כמובן, היה לנו גם מזל שהמחאה החברתית שינתה קצת את האווירה בישראל, ולכן בסופו של דבר כן הצלחנו לעשות רפורמה.
בעקבותיה בעצם הוקמה ועדת הריכוזיות.
נכון, הוועדה כבר קמה, אבל לא עשתה כלום, וגם זה נדבר בהמשך, ואחרי המחאה הוועדה הפכה את כיוונה, בין השאר אגב בעקבות גם ההמלצות של פרופסור יפצ'ה וגם פרופסור לושן בבצ'וק, גם הוא מהרווארד, ובאמת הכל השתנה. אז בואו נדבר על פנסיה ועל דמי ניהול. אז קודם כל השאלה הראשונה אליך, אישי, איך נולדה הוועדה הזאת שעמדת בראשה? למה היא קמה? למה הסכמת לעמוד בראשה? ומי הם האנשים שבחרת לשבת בוועדה?
הוועדה קמה משום שיש בפנסיה בישראל בעצם גובים דמי ניהול מן החוסכים שלוש פעמים. פעם אחת מכל הפקדה, פעם אחת מן הצבירה, ואחרי כן יש משהו שנקרא הוצאות, הוצאות ישירות שנגבה בדיעבד. תכף נדבר מהן ההוצאות האלה, והייתה תקנה שנדמה לי מ-2014 שהגבילה את גובה ההוצאות הישירות שמותר להשית על החוסכים בדיעבד ל-0.25% מהחיסכון שלהם, מהנכסים שלהם, והתקנה הזאת פקעה. ואז דוקטור ברקת, ראש או המפקח על שוק ההון והביטוח, החליט שבמקום להאריך את התקנה או לעשות עוד איזה טלאי, לשנות את הגבול מ-0.25 ל-0.27 או ל-0.24, נעשה איזו בדיקה יותר מקיפה של למה התקנה הזאת בכלל קיימת, מה קורה בדמי הניהול בישראל, וביקש מוועדה להציע לו מה אפשר לעשות בנושא הזה.
ומה בעצם היה המנדט? לבדוק את היעילות של
המנדט אותה? במקור היה מה לעשות כשהתקנה של המגבלה או התקרה הזאת של 0.25% הוצאות, כשהמגבלה הזאת פוקעת, מה כדאי לעשות? האם כדאי למגבלה אחרת?
אתם החלטתם להרחיב.
אנחנו מאוד הרחבנו, במובן זה ש
שאמרתם שלא צריך לשלם בכלל.
לא, אני לא לזה התכוונתי, אלא לזה שלא התחשק לנו להתעסק רק במגבלה הזו, אלא בשאלות למה בכלל המגבלה הזאת קיימת, איזה בעיות יש בשוק הזה, ולמה בכלל רגולטור נדרש להתערב ולהטיל מגבלה כזו או מגבלה מסוג אחר.
אני רגע אספר משהו לפני שנצלול לעניין הזה ולשאלות שיש לך על איך זה משפיע על הפנסיה הזאת, ואני אספר סיפור שייתן לנו אולי קצת טעימה של כמה העניין הזה, המגבלה הזאת של ה-0.25 הייתה חשובה לאנשים מאוד חזקים, לא רק בישראל, אלא בכל העולם. וסיפור שהיה כך היה, אם אני לא טועה את המגבלה הזאת קבעה המפקחת הקודמת, כן. דורית סלינגר, שהיא הייתה מפקחת מאוד אגרסיבית, ושהיא נכנסה לתפקידה, היא נכנסה עוד בימים שלאחר המחאה החברתית, ולכן הייתה רוח של רפורמות למען הציבור ונגד הכוחות הכלכליים החזקים במשק. יום אחד, אני חושב שזה היה בשנת 2015 או 2016, המקום הוא דבוס בשוויץ, עיירת הסקי, והאירוע הזה, הכנס של ה-World Economic Forum, הכנס השנתי שכל עשירי ומשפיעי העולם מגיעים אליו. ונתניהו מגיע לאירוע ומקיים פגישות, ובתוך הלוז שלו אני מגלה, כי אני נמצאתי שם, הייתה לו פגישה עם סטיב שוורצמן. סטיב שוורצמן הוא המייסד והבוס של קרן ההשקעות, הפרייבט אקוויטי, מהגדולות ביותר בעולם, של בלקסטון. והם נפגשים, ואחר כך יוצאת איזו הודעה לעיתונות, על בוחנים השקעות בישראל, בסדר. אבל בתוך הפמליה של נתניהו יש לי מקור. ובערב אני הולך, שכולם הולכים לקוקטיילים של האלפיון העליון והנגידים, אני הולך לאכול איתו פיצה. ואנחנו יושבים בזה, ואז אני אומר לו, תגיד לי בינינו, על מה היה באמת עם סטיב שוורצמן? אז הוא אומר לי, תשמע, משהו נורא מוזר. אני אומר לו, מה? הוא אומר, הוא התעסק עם איזה תקנה שמגבילה דמי ניהול על השקעות של גופי פנסיה, וזה מה שהיה לו להגיד לנתניהו. שבאותו רגע אני הבנתי, יש פה סיפור מאוד גדול. עכשיו, הפרשנות שלי לעניין הזה, זה לא רק שהוא רצה לקבל כסף ממוסדים ישראלים, אלא היה דבר יותר חשוב. שוורצמן חשש שאם יוכח שבישראל הגבלה של דמי ניהול מיטיבה עם הציבור, שזה יהיה תקדים עולמי, ואז בכל העולם יתחילו לשאול, אולי קרנות פרייבט אקוויטי וקרנות השקעה בכלל גובות דמי ניהול מופרזים, ולכן הוא ניסה להפעיל לחץ אצל נתניהו.
אתם כתבתם דוח של 90 עמודים בערך, נכון?
משהו כזה, אבל את לא חייבת לקרוא הכל.
לא, ענת לא, בדברים שענת רואה נוסחאות של, ורגרסיות, היא חייבת לקרוא הכל, וגם חייבת, היא בדרך כלל רוצה גם לראות את האקסלים שם
נכון,
אחורי זה.
נכון, ואז גיא גם שולח את זה באנגלית, שבכלל יהיה לי נחמד, אז אני מאוד נהנית מזה. אבל כן. אני רוצה לשאול אותך, לטובת קוראנו שבניגוד אליי לא יקראו את כל הדוח, מה המסקנות העיקריות ממנו?
בחיסכון הפנסיוני זה ענף שקשה לדמיין בו מה שכלכלנים אוהבים, תחרות משוכללת. יש שם פערי מידע מאוד חריפים בין החוסכים לבין המוכרים או היצרנים, הגופים שיש באמצע מתווכים, סוכני ביטוח, שלפעמים יש להם אינטרסים אחרים משל החוסך. המוצר הוא מוצר מאוד מורכב, הוא מוצר שמשלב ביטוח וחיסכון, תקבלי אותו רק בעוד הרבה שנים. קשה מאוד לדעת, להעריך את זה, וכמו שאמרת בפתיח, רוב האנשים לא מסתכלים בזה. יש שם באופן כללי, או יכולות להיות שם בעיות של היעדר תחרות, וניגודי עניינים אפשריים בין מי שמנהל את הכסף לבין גברת כהן מחדרה, שזה הכסף שלה. אז מה שבעצם ניסינו לעשות זה, א', להסתכל באופן אמפירי על ניהול הכספים, ובפרט על הקרנות ההשקעה הפרטיות, ובאיזו מידה הדברים האלה תורמים לחיסכון הפנסיוני, ואז להציע כמה צעדים שלדעתנו גם ישפרו את התחרות בענף הזה, או עשויים לשפר, וגם יישרו יותר טוב את האינטרסים של ריקי כהן עם האינטרסים של מי שמנהל את הפנסיה שלה. אז רגע, אני אגיד שני משפטים על הדברים האמפיריים, בלי רגרסיות ובלי דברים טכניים. דבר אחד שאפשר לבדוק הוא באיזו מידה ניהול אקטיבי של החיסכון מביא לתשואה מעבר לניהול פסיבי. ניהול אקטיבי, הכוונה היא לבחירה של מניות או של אגרות חוב, קנייה או מכירה
וכן הלאה. התעסקות עם זה, התעסקות עם הכסף.
התעסקות עם הדבר הזה, שהיא כמובן גם מייצרת עלויות. והשקעה פסיבית זה השקעה שעוקבת אחרי מספר מסוים של מדדים לטווח ארוך, לפעמים אפשר לעשות בהם התאמות במשך הזמן עם הגיל או... אבל באופן כללי, בלי ניסיון להקות את השוק, או לבחור מניות, וכן הלאה. בתיק של קרן פנסיה ישראלית יש לפעמים 1,000 או 1,500 נכסים שונים, כן? נכסים, זה יכול להיות מניה של טבע או תעודה שעוקבת אחרי מדד ה-S&P או כל דבר אחר.
שהכסף שלנו מושקע בהם.
הכסף שלנו מושקע בהם. עכשיו, אפשר לשחזר או להגיע בקירוב או להסביר את שונות התשואות, את התנודות בתיק, על ידי שימוש בארבעה גורמים בלבד, ארבע תעודות סל, שעושות משהו שהוא מאוד קרוב ל-1,500 הנכסים שיש בתיק. ארבע תעודות סל האלה הם משהו שעוקב אחרי מניות בישראל, משהו שעוקב אחרי מניות בחול, משהו שעוקב אחרי אגרות חוב ממשלתיות, ומשהו שעוקב אחרי אגרות חוב קונצרניות. הארבעה האלה יכולים להסביר יותר מ-90% מהשונות בתשואות של 1,500 הנכסים שגוף, ואז אפשר לשאול האם הניהול האקטיבי מוסיף עוד משהו מעבר למה שאפשר היה לעשות בארבעת הנכסים האלה, והתשובה לזה, כן, הוא מוסיף עוד משהו קטן, ברוטו, אבל אחרי שמנקים את דמי הניהול,
לא נשאר
לגברת כהן הרבה מהניהול האקטיבי.
ולפעמים אפילו נשאר לפחות.
בתוך הניהול האקטיבי יש סט אחד של נכסים שלפעמים נקראים alternative assets או נכסים אלטרנטיביים, שהם חלק מהפעילות האקטיבית של מנהלי הקרן, והם הולכים ונהיים אופנתיים או מקובלים בעשור האחרון, למשל כי הריביות נמוכות, אלה קרנות השקעה פרטיות, כמו שגיא הזכיר קודם. יכולות להיות מה שמכונה private equity, קרנות בישראל למשל פורטיסימו או פימי כאלה, ויכולות להיות קרנות הון סיכון שמשקיעות דומות לקרנות, או עם תת קבוצה של קרנות private equity שמשקיעות בהייטק, ויכולות להיות קרנות שמשקיעות בנדלן בלס וגאס וכן הלאה, כן? הקרנות האלה מאוד יוצרות הייפ, ויש ויכוח בעולם האם הקרנות האלה מייצרות באמת למשקיעים תשואה עודפת, וגם מה זה תשואה עודפת? אלה קרנות לא נזילות ומסוכנות, אז היינו מצפים שהם עולם, נגיד, פיננסי רגיל, שהם ייתנו יותר מהשקעה נזילה, מפוזרת, פחות מסוכנת וכן הלאה. ובמסגרת עבודת הוועדה, קיבלנו נתונים על כל ההשקעות של הגופים המוסדיים בכל קרנות ההשקעה האלה, גוף מוסדי טיפוסי, הוא משקיע באולי 200 קרנות כאלה, בתוך ה-1,500 נכסים שהוא מחזיק. ויש המון מיתוסים על איך צריך לבדוק את הביצועים של הקרנות האלה. יש דברים שמלמדים בביזנס סקולס, למשל IRR, כן, התשואה הפנימית, שזה מדד שאנחנו יודעים שהוא לא טוב, ויש עוד מדדים שהם לא טובים. ומדד שמאוד מקובל בספרות האקדמית על הנושא הזה ב-15 שנים האחרונות, הוא מדד שנקרא PME, Public Market Equivalent, שזה אומר, אם את יודעת תאריכים מסוימים, זרמים ממנהל הפנסיה למנהל הקרן ההשקעות, נניח שב-21 ביוני העבירו 1,000 שקל למנהל קרן הון סיכון מפורסם בישראל,
okay.
אז אני יכול להציב לזה אלטרנטיבה, והאלטרנטיבה תהיה אלטרנטיבה סחירה. למשל, הייתי יכול לשים את אותם ה-1,000 שקל באותו התאריך, במדד שכיר, כמו מדד המניות הגדולות בארצות הברית, או מדד המניות בתל אביב וכן הלאה. ועל ידי זה אני יכול לייצר אלטרנטיבה היפותטית, כמה הייתי מרוויח, אילו הייתי שם את אותם הסכומים, באותם התאריכים, במדד אלטרנטיבי. הדבר הזה נקרא PME, או Public Market Equivalent. ואנחנו עושים את החישובים האלה לכל הקרנות, לכל המוסדיים, מול שני מדדים, מדד המניות בתל אביב ומדד ה-S&P 500, ובממוצע גס, יש כמובן שונות גדולה, בין סוג, יש קרנות שהם נתנו תשואה גבוהה, ויש תקופות שונות וכן הלאה. אבל באופן כללי, הקטגוריה הזאת של הנכסים, נתנה למנהלי הפנסיה שהשקיעו בהם תשואה עודפת מעל מדד תל אביב של משהו כמו 10% במשך כל חיי הקרן. קרן כזו חיה 7 או 10 שנים, אז זה משהו כמו 1% בשנה, ונתנה תשואת חסר ביחס ל-S&P. זאת אומרת, אילו היו שמים בממוצע את כל התיק הזה במניות הגדולות באמריקה, שהן גם נזילות וגם פחות מסוכנות ומפוזרות על פני ענפים, וכן הלאה, אפשר היה לקבל לא פחות. אז, ויש דיון איך זה קרה הדבר הזה ולמה.
אז אני רוצה באמת לדבר על הדיון הזה. אז באמת לפני 8 שנים, קאופמן פונדיישן, שזה גוף השקעות וגם מכון מחקר אמריקאי מאוד גדול, עושה בדיוק את אותו ניתוח. בארצות הברית, כמו בישראל, יש הייפ אדיר סביב ה-Private Equity וקרנות ההון סיכון, והם הכוכבים של העיתונות הכלכלית, והאנשים שמנהלים את החברות האלה נחשבים למין כאלה מנהיגים עסקיים. וקאופמן, שבאו לחקור את הדבר הזה, היה להם יתרון. והיתרון הוא שהם לא היו צריכים לבקש ממישהו נתונים, בגלל שקאופמן גם יש להם endowment מאוד גדול עם כסף שלהם. והם אמרו, בוא נבדוק, אנחנו מושקעים ב-70 קרנות כאלה, ובואו נבדוק את התשואות האמיתיות, נראה באמת כמה אנחנו זה. והם עושים את המחקר הזה, והם מגלים נתונים עוד יותר גרועים ממה שאמר איש, הם מגלים בעצם שבגדול ה-Private Equity וההון סיכון שרפו כסף לפנסיונרים האמריקאים לאורך שנים. אז אני קורא את המחקר הזה, ואני מגלה בו מאוד עניין, כי בישראל זה בדיוק השנים שבהם פתאום כולם מתחילים לגלות את ההון סיכון ואת ה-Private Equity, ואני אומר, הנה, עכשיו אנחנו נעשה בדיוק מה שעושים באמריקה, למרות שבאמריקה כבר גילו שזה דרך לא לייצר כסף לחוסכים, אלא לייצר כסף למנהלים. אז אני מבקש פגישה עם דיין מולקהי, הבחורה שכתבה את הדוח. לדוח, אגב, יש שם מאוד מעניין. קוראים לזה, We have found the enemy and it is us. מצאנו את האויב וזה אנחנו. כלומר, האויב של מנהלי קרנות הפנסיה הוא מנהלי קרנות הפנסיה. אנחנו בחרנו לתת את הכסף לאנשים שגובים דמי ניהול מאוד גבוהים. ואני יושב איתה והיא מספרת לי את כל הסיפור מאחור. אחד, אגב, הדברים המעניינים מהסיפור מאחור הוא, הנתונים הם מדהימים, אוקיי? אני שואל אותה, איך את מסבירה את זה שלא ראיתי על זה הרבה כותרות בעיתונות הכלכלית האמריקאית? והתשובה היא כמובן ידועה, מי שמזין את העיתונאים הכלכליים זה אנשי העסקים ומנהלי ההשקעות, וזה שזה בעצם לא מביא תשואות גבוהות, זה פחות משרת את הקשרים בין ההון, השלטון והעיתון. אז אני אומר לה, תגידי לי דיין, את יכולה להסביר לי, הרי השוק הזה אמור להיות שוק נורא תחרותי, יש מאות קרנות הון סיכון, ויש מאות קרנות פנסיה, וזה כאילו השוק שאדם סמית חלם עליו. איך את מסבירה את זה שיושבים האנשים הכי חכמים ורציניים, מנהלי קרנות פנסיה לכאורה, ולאורך זמן הם רואים שהם נותנים את הכסף למנהלי קרנות private equity וקרנות הון סיכון, וזה לא מביא את התשואות, והדבר הזה נמשך לאורך שנים. אז היא אומרת לי, תשמע, התקשינו למצוא לזה תשובה שכלכלנים או סקולרים מלומדים יכולים לתת. מה שאני יכולה להגיד לך במילה אחת, זה שזה אותו מיליה. זה אותם אנשים. הם עוברים מצד לצד, הם עושים הרבה כסף מזה, ואף אחד לא רוצה לקלקל את החגיגה, כי בסופו של יום מי שמממן את החגיגה הזאת, זה כספי המשקיעים. והשאלה שלי אליך, אישי, זה מה קורה בישראל. אתה מוציא דוח, ואתה מראה בעצם שעדיף לחמשת הגופים הגדולים שמנהלים את כרפי הפנסיה שלנו, לעשות אחד משניים. או לא להשקיע בכלל באלטרנטיב אסטס האלה, או להשקיע בהם, אבל לדרוש מהם ירידה חדה בדמי הניהול. זה יקרה, או שהמועדון של החבר'ה האלה שמתאשר מזה, ידאג שנמשיך לשלם דמי ניהול גבוהים, ולא לקבל את התשואות העודפות?
אני הייתי לפני הרבה שנים בוועדת ההשקעות של קופת התגמולים של עובדי האוניברסיטה העברית, ובא מנהל קרן הון סיכון מהמפורסמים בארץ, אני לא אגיד מי זה היה, והוא סיפר לנו סיפורים פנטסטיים, ואז הסתכלנו האם הרווחנו אצלו בעבר, והתשובה הייתה לא, אבל הסיפורים היו כל כך יפים, שנתנו לו עוד כסף. עכשיו התשובה יותר מדעית, כנראה שבענפים האלה, להבדיל מדברים אחרים, זאת אומרת, בניהול כספים סחירים, בדרך כלל אין מנהלים יותר טובים מאחרים. כולם, מי שהשנה מצליח, בשנה הבאה לא יצליח וכן הלאה. בענפים האלה כנראה יש, או לפחות היו, עכשיו אולי כבר פחות, מנהלים יותר מצליחים מאחרים. אלה מכונים בעברית צחה, the upper quartile, הרבעון העליון של המנהלים. המנהלים האלה לא יכולים להגדיל את היקף הפעילות שלהם עד בלי די. יש תור להיכנס אליהם. בתור הזה עדיף להם אולי להכניס למשל את קלפרס, קרן הפנסיה הענקית של קליפורניה, מאשר איזה משקיע מוסדי מהמזרח התיכון, שהוא הרבה יותר קטן ולא מכירים אותו וכן הלאה. אז זה לא שכולם שם לא מייצרים תשואות, יש תשואות ממוצעות או בענפים האלה שהם, בפרט בפרייבט אקוויטי, יותר מהון סיכון בכלל, שהן לא רעות, אבל הן כנראה מיוצרות על ידי מספר קטן יחסית של קרנות, ולא ברור שהם מוסדיים מהארץ יכולים להגיע אליהן.
כן, אז אמרת שיש באמת את האלה שנמצאים בטופ, אבל מה שקורה בדרך כלל, ותקן אותי אם אני טועה, זה שיש לנו בחור כמו ג'ון פולסון, שהתראיין לפני שבועיים אצל ענת במרקר וויק, וג'ון פולסון מהמר נגד הסאב פריים ערב המשבר הפיננסי הגדול בארצות הברית, ועושה מכה אדירה. ואז הוא הופך להיות איש מפורסם, ואז הוא מגייס עשרות מיליארדי דולרים מקרנות פנסיה, ואז הוא שורף 50% מהכסף. ואז שאתה מסתכל על הפרפורמנס של פולסון כזה, אתה רואה שכל עוד שהוא ניהל מעט כסף, אז הוא עשה תשואות אדירות והיה לו פעם אחת מזל מאוד גדול. על זה הוא מגייס כסף אדיר מהציבור, ואז הוא מוחק. אבל למרות שהוא מחק 10 או 20 מיליארד שקל לפנסיונרים האמריקאים, הוא עצמו נשאר כל כך עשיר, שהוא יכול היה לתרום 400 מיליון דולר להרווארד, ולקבל בניין בהרווארד על שמו, ועכשיו יש לו גם מה בתל אביב?
מוזיאון, הוא תרם למוזיאון.
יש לו גם אגף במוזיאון.
טוב, בעקיפין אמרת בעצם שכנראה זה דברים שיש בהם, סליחה על הטכניקה, אבל איזו תפוקה שולית פוחתת. אי אפשר לשכפל אותם עד בלי די. אילו היה אפשר לשכפל אותם, היו יכולים להכניס גם את המוסדיים
בעצם,
מהארץ.
בעצם זה מה שמוביל למסקנות, שזה באמת החלק
כן,
המרשים בדוח שלכם.
כן, אז זהו, חשוב שאני אספיק להגיד.
כן. אתם לא באים בעצם בהמלצה לציבור, תעשו שופינג, תבדקו, תלמדו. אתה אולי לא מאמין באגדות השוק החופשי. אתה ממליץ בעצם לממשלה לקבוע דמי ניהול, כי השוק לבדו לא עובד, אז תסביר
לא,
את זה.
אני לא, אני לא חושב שזה תיאור לגמרי נכון, אני כן רוצה לתת לצרכן לבחור. אני כן, כמו כלכלנים שטופי מוח, מאמין בשוק החופשי, אם הוא בתנאים נכונים.
אבל את כן רוצה שתהיה פה מעורבות ממשלתית.
תהיה פה, אני רוצה להציע שלושה שיפורים לעומת המצב הקיים. האחד הוא שתהיינה בארץ קרנות פסיביות זולות, שהן תצבנה גם רף או אלטרנטיבה להשקעות המסובכות בפרייבט אקוויטי ובמגרשים בברלין. אפשר לעשות לא רע בעזרת הרבה מאוד תעודות צהל, וזה מוצר זול, ויכול להיות שלרוב החוסכים זה מספיק.
כן.
את המוצר העיקרי של הפנסיה, שהיום קוראים לו המסלולים הכלליים, אנחנו מציעים שם בדוח כמה דרכים לפשט את דמי הניהול, דווקא בגלל שאנחנו כן מאמינים בשוק. מצב שבו גובים שלושה מחירים, שניים מראש, מההפקדה ומהצבירה, ועוד אחד בדיעבד, שזה הוצאות, הוא מצב שלא נוח לחוסך. קשה לו להשוות את המחירים, ו קל יותר למוכר להוציא רנטה או עודף צרכן מן החוסך, מן הקונה, כשיש ריבוי מחירים, אז אנחנו מציעים כמה דרכים לפשט את המחיר. והדבר השלישי הוא מי שבכל זאת רוצה להשקיע באפיקים יקרים ופרייבט אקוויטי במגרשים וכן הלאה מצוין, אז בואו נציע מתווה שבו המנהל וענת ג'ורג'י או ריקי כהן הם שותפים, כלומר יהיו דמי ניהול שיהיו מבוססי ביצועים מעל ומתחת.
היום זה לא מבוסס בכלל ביצועים?
לא, אז תכף נדבר גם על הביטוח שיש לך, כן? הישן, אבל זה יהיה משהו מעל ומתחת לאיזה מדד או בנצ'מרק, מה שאליעזר בן יהודה היה אומר, וזה יהיה סימטרי, וזה יהיה מבוסס על ביצועים רב שנתיים, ואם המנהל הצליח בעזרת פרייבט אקוויטי.
רגע, אז אני רוצה להבין, לפני אני רוצה להבין בדיוק את המנגנון. התשואה העודפת הזאת מכונה בספרות המימון אלפא, אוקיי? ומה שאנחנו יודעים, שהכסף הזה בסופו של דבר, הכסף של ענת ג'ורג'י ושל אחרים, עובר בסופו של דבר לניהול של גברי אלפא, אלפא מיילים, שלא מביאים, שבסוף, כאשר יש רווחים עודפים, הם לוקחים
אליהם
את הכל כדמי ניהול. בעולם החדש שלך, איך יקרה שאם יש תשואות עודפות, הן הולכות לענת ג'ורג'י, ולא
לגי
רק
רולניק,
או לגי רולניק, או לא, או לא רק לסטיב שוורצמן?
זה לא יהיה מעבר מיידי לעולם אידיאלי, אבל יש כמה דברים שיעזרו לזה לקרות. האחד הוא איום תחרותי, זה שיהיה איום מקרנות זולות. אם אתה לא מייצר לי תשואה עודפת, אני אקנה את הקרנות עוקבות המדדים. השני זה שהמחיר יהיה יותר קל להשוות. אם אתה גובה ממני מחיר יותר גבוה ולא מייצר יותר מן המתחרה, אני אלך למישהו אחר. והדבר השלישי זה התמריץ. אם אתה רוצה לקנות לי פרייבט אקוויטי, זה יהיה באיזשהו מנגנון, אגב, מנגנון שמועתק מקרן הפנסיה היפנית. לא אמרתי כששאלת אותי מה אני אוהב, חוץ מבחוניות זה את יפן.
ואוכל יפני.
ואוכל יפני. אז זה מנגנון שנועד לתמרץ את המנהל לחשוב על גברת כהן מחדרה, ואם הוא מצליח, אז הם מתחלקים בסרפלס, ואם הוא לא, אז העונש גם מהכיס שלו.
אישי, ברישה של הדברים שלך, הזכרת את הפרשי האינפורמציה האדירים בין הלקוחות לבין החברות האלה, והשאלה שלי אליך היא כזאת. אתה אומר תהיה תחרות, ואני אומר, אולי השיווי משקל התחרותי יהיה כדלקמן. דווקא אלה שיקחו דמי ניהול מאוד מופרזים, ויהיה להם רווחיות יותר גבוהה ותמריצים יותר גבוהים, הם אלה שיוכלו לשלם קיקבקים, עמלות, לסוכני הביטוח ויועצי ההשקעות, כדי לדחוף ללקוחות דווקא את המוצרים היקרים. וזאת תופעה שמוכרת לנו היטב שוב מארצות הברית. שם אובמה ניסה להכניס את ה-fiduciary rule, שאומר בעצם למנוע מיועצי ההשקעות להעדיף דווקא את זה שגובה מענת את הדמי הניהול הגבוהים. אז איך בשיווי משקל שלך אנחנו נמנע את זה שדווקא יכניסו אנשים לא למקומות שבהם יש דמי ניהול הגיוניים, אלא למקומות דווקא שמשלמים קיקבקים, תשלומים נסתרים למנהלי ההשקעות?
אז אנחנו לא עוסקים בזה ישירות, כי זה באמת מעבר למנדט, אבל זה, אנחנו כן חושבים וממליצים בדוח שצריך לחשוב על מנגנון תיווך יותר אובייקטיבי בין גברת כהן לבין מי שמנהל את הפנסיה שלה. סוכני הביטוח, ודאי רבים מהם מנסים לעשות עבודה טובה והם אגונים ומקצועיים, אבל לפעמים הם משרתים רק חלק מן החברות, לפעמים העמלות שלהם קשורות בדמי הניהול שהחוסך ישלם לחברה המנהלת, ועוד כל מיני דברים שבעולם אידיאלי היה כדאי שיהיה ייעוץ אובייקטיבי וזול לכל חוסך, אבל זה מעבר לדוח.
אני רוצה רגע לקשור את השיחה הזאת שלנו למשהו שקורה בדקות אלה, בימים אלה, ומשפיע על כולנו ומדובר, וזה תחום אחר לחלוטין, וזה תחום ההשקעות בתשתית. השר האוצר אביגדור ליברמן אמר השבוע שהוא רוצה שהשקעות בתשתית בישראל יעשו באמצעות מימון פרטי, כלומר דרך קרנות השקעה פרטיות.
דרך אגב, חלק כבר נעשו בעבר, כל ה-BOT וה-PFI.
ברור, ברור, נכון. וכשאני קורא את הדוח שלך, אני אומר לעצמי, רגע גיא, בוא ננסה להבין. אומרים לנו שאם זה ינוהל ההשקעות פה בצורה פרטית, אז יהיה יותר יעיל, ותהיה תשואה עודפת, והפנסיונרים ירוויחו מזה. אבל כשאני קורא את הדוח שלך, אני אומר, אם זה ינוהל בצורה יעילה, ויהיה פה אלפא, אז את הרווחים יגרפו 1,000 מנהלים, יזמים ועובדים בתעשיית ניהול ההשקעות, ולא הפנסיונרים. כלומר, אנחנו מתלהבים לפעמים מניהול השוק הפרטי, אבל אנחנו שוכחים לבדוק לאן הולכים הרווחים, האם הם הולכים לקבוצה קטנה באוכלוסייה, או באמת מתפזרים על כלל השוק. היעילות היא נהדרת אם היא מגיעה אלינו כצרכנים, ולא כאשר היא מגיעה בעיקר לכיסים של הפיננסיירים, הקבלנים, היזמים והמפעילים.
אז אני אגיד משהו כללי על זה, והוא שלי, ואני חושב שגם לחברי הוועדה האחרים, יש התנגדות לקו המחשבה הזה שבו כספי הפנסיה אמורים להיות חלק להשקיע בארץ בכל מיני דברים.
חלק מאפיקי המימון של פרויקט.
בדיוק, מכל מיני טעמים שאינם שייכים לחיסכון של הפנסיוני. זאת אומרת, אם ממשלת ישראל רוצה להשקיע בתשתיות או בחינוך או בכל דבר אחר, שתשקיע בזה, תממן את זה במיסים או באגרות חוב וכן הלאה, ואולי קרנות הפנסיה ישתתפו בזה, אם יש תשואה טובה יותר במקום אחר, זה לא בגידה בערכי הציונות, אם הפנסיות האלה. אז אני לא חושב שהניסיון לגייס את כספי הפנסיה למטרות לאומיות, זה רעיון טוב. אני לא בטוח אם עניתי בדיוק למה ששאלת.
אני אחדד את מה שאמרת. קודם כל אנחנו מדברים ענת על מודל ג'ו ביידן, שביידן אומר עכשיו צריך לעשות השקעות בתשתיות אדירות, והוא לא אומר, בלק רוק, תממן את זה, הוא מבין שצריך לעשות את זה מהתקציב. אבל יש פה עוד נושא שמתחבר לתחום המומחיות השני שלך, Industrial Organization, IO, ששם אנחנו מתחילים לדבר יותר גם על שאלות של תחרות, ועל שאלות של השפעה פוליטית. והשאלה שלי היא כזאת, אנחנו אומרים, הדרך שבה המדינה מנהלת את הפרויקטים האלה היא לא יעילה, אז בוא ניתן את זה לשוק הפרטי עם כספי פנסיה. אבל כל הפרויקטים האלה, תחרות אמיתית אי אפשר לעשות בהם, כי זה בעיקר אנחנו מממנים מונופולים. ואז נשאלת השאלה, מי עושה על זה רגולציה? איך אנחנו בודקים למשל שהתעריפים בכביש חוצי ישראל לא נשארים גבוהים, למרות שהצפיפות שם אדירה, או שכל הפרויקטים האלה לא מפיל, לא, אין להם רווחיות עודפת כתוצאה מזה שהם מפילים נטל על הצרכנים. כלומר, הרעיון הזה של מימון פרטי הוא נהדר ולא דרך הפעלה ממשלתית, כל עוד שבעצם הרגולטור בודק שהשחקנים הפרטיים לא משתמשים בכוחם הפוליטי כדי לעשות רגולציה שנותנת רווחים עודפים להם, שפעמיים הציבור נדפק. פעם אחת יש פה רווחים עודפים גדולים על חשבון הצרכנים או משלם המיסים, ופעם שנייה הרווחים העודפים האלה אפילו לא מגיעים לקרנות הפנסיה, הם נלקחים על ידי דמי הניהול.
לא, אין לי הרבה יותר להגיד על הנושא הזה. אני חושב שבאופן כללי השקעות, נגיד, נניח שזה לא היה כביש 6, נניח שזה היה מגרש בפתח תקווה. בסדר? אין סיבה לצפות שמגרש בפתח תקווה יביא לתשואה עודפת, נכון? כי יש הרבה מוסדיים, ואם יש לי בן דוד עם מגרש בפתח תקווה, יתחרו על מי יבנה בו, והמחיר ירד ל... אם המדינה רוצה לתת רנטה לקרנות הפנסיה דרך זה שהיא מציעה להם תשואה עודפת בכביש 6, אולי יש דבר כזה, זה גם כן לא נראה לי המנגנון הישיר לעשות את זה. אם מדינת ישראל רוצה לסבסד את הפנסיה, ויכול להיות שצריך לסבסד את הפנסיה, לא ברור שהדרך לעשות את זה דרך המיקס הזה של פנסיה והמדינה בתשתיות.
אולי גם מקום רב לשחיתויות, כאשר מתחילים להשפיע על הרגולציה.
אולי הכסף הולך לאיבוד בדרך, אני לא, אין לי, זה לא נראה לי הדרך הכי טבעית לעשות את זה, אבל זה הולך ונהיה אופנתי.
יש לך שאלה אחרונה בפרק, פרק המבוא, קטע נחמד שהוא על המיתוסים של עולם ההשקעות, שאתה מפוצץ בעצם באמצעות המספרים. אתה יכול לתת איזה שתי דוגמאות?
נראה אם אני זוכר את הדוח. יש שם...
איש שיוצאת אותו לפני שבוע.
לא, הוא היה המון זמן בחיקה למשפטנים ואחרים. יש שם שלוש אמירות. שתיים בעצם דיברנו. אחת היא האם הניהול האקטיבי עדיף על פסיבי, ו-the jury is out על הדבר הזה, גם בישראל וגם ב... במדינות אחרות, ואפשר אולי להגיד שככל ששוק הוא מפותח ומשוכלל יותר, הסיכוי שניהול אקטיבי ישיג בו תוצאות הוא כנראה קטן יותר, בזהירות המתבקשת. אני אדבר על המיתוס השלישי. הדבר השני הוא על הפרייבט אקוויטי, גם על זה נדמה לי דיברנו.
נכון.
והדבר השלישי הוא, אנחנו מציעים בדוח לנסות לפשט את המחיר, ובכל מיני וריאציות, לכלול את ההוצאות הצפויות האלה במחיר או בדמי הניהול שנקבעים מראש. נניח שאני הולך לקנות אוטו, בסדר? ואני הולך לטויוטה, והם אומרים, רגע, אבל אנחנו צריכים לקנות צמיגים ממישהו אחר. אז אתה תשלם לנו משהו, ואחרי זה בדיעבד, כשנקנה את הצמיג, נשית את זה עליך, כן? אז אנחנו אומרים, בוא, תגיד לי את מחיר האוטו כבר עם הצמיגים, ודמי הניהול עם המגרשים בברלין. ויש טענה שזה אי אפשר לחזות אותם, כן? שיש שונות, שיש כן. ניצול הזדמנויות, שזה... והתשובה היא, זה, א', אני לא אוהב ספונטניות, זה גם אשתי מתלוננת. אני חושב שצריכה להיות מדיניות השקעה שתחליט מראש כמה מגרשים בברלין אנחנו קונים, ואנחנו נתקצב את זה, ולא ספונטני הולכים ברחוב, בא לנו על איזה מגרש וקנינו. אבל מעבר לזה, גם בפועל, ההוצאות האלה על ההשקעות הלא סחירות, הן די יציבות על פני זמן, אז די קל להגיד, בממוצע אנחנו מוציאים כך וכך על ה... כן, ולהגיד, אנחנו עכשיו לוקחים את זה מראש באחת הווריאציות שמופיעות בדוח. יש שם כמה וריאציות, כי הדבר הזה של מעבר למחיר אחד הוא טיפה מסובך.
ענת, אנחנו בדרך כלל שאנחנו מסיימים, יש לנו סגיר שאנחנו אומרים אותו אחרי שהאורח יוצא מהאולפן. הפעם אני רוצה לעשות את זה שהאורח נמצא כאן, כי אני רוצה לספר עוד סיפור לסיום, אז בואי לפני ש...
אז אני רק רוצה לומר שיש לי, כל מה שאתם אומרים זה באמת דברים יפים וטובים, אני חושבת שיש חלק אחד שהוא חסר, והוא קשור אולי בחינוך של הציבור, שבאמת יצטרך לבדוק מה נכון לו ואיזה אלטרנטיבה כדאי לו לקחת, אם פסיבית או אקטיבית, ואם אקטיבית אז במה לבחור.
את יכולה לקחת שלושה קורסים מתקדמים במימון ולהיות עם אוריינות פיננסית מאוד גבוהה, וזה לא יעזור לך כלום כאשר מבנה השוק מעוות.
ברור.
למה? ולמה זה דבר מהותי? בגלל שכל אלה שדוחפים אותנו, שאומרים שהפתרונות לכל מיני כשלים שאנחנו רואים זה אוריינות פיננסית וחינוך פיננסי, בעצם רוצים להטעות אותנו. במקום שבו יש כל כך הרבה כשלי שוק ואסימטריה של אינפורמציה שאי אפשר לסגור אותנו, לא יעזור לנו חינוך פיננסי. ולכן הרעיון שהלימודים הכי חשובים בבית ספר הם לימודי הדמוקרטיה, שאנשים יבינו איך עובדת דמוקרטיה ומה זה רגולציה ואיך עובדת הכלכלה הפוליטית של רגולציה, ומה אנחנו צריכים לדרוש מפוליטיקאים, ולמה אנחנו צריכים להשתתף כאזרחים בתהליך. לדעתי זה חשוב שבעתיים מלהיות מומחים לאלפא ולבטא ולדמי.
אבל עדיין, גיא, אם אתה עושה שינוי והציבור לא מבין אותו, הוא לא מסוגל להתמודד עם זה, אז הוא לא ידע לבחור בין החלופות שאתה מציע לו.
אז אני חוזר ואני אומר, תעבירי את כל אזרחי מדינת ישראל.
תעשה גם וגם.
קורס במימון לא יעזור להם בכלום. וכמו שיוסי בחר לקח קורס בהרבה קורסים במימון ולימד וזה לא עזר לו, זה גם לא יעזור לרוב הציבור, בגלל שפערי המידע הם כל כך גדולים והמוצרים הם כל כך מורכבים. ולכן נדרשת רגולציה, ונדמה לי שהזכרת את אנדרי שלייפר, אז נדמה לי שלאנדרי שלייפר יש אפילו ספר על זה, שהוא מסביר למה בעצם עברנו לעולם של רגולציה ולא נשארנו עם עולם המשפט, כי אפילו השופטים לא מצליחים להבין את עומק הדברים הפיננסיים האלה, ולכן אנחנו חייבים רגולציה שתסגור את פערי המידע. לסיום, סיפור אישי על אישי. אישי סיפר לנו היום שהוא אוהב רכבים. הסיפור שהיה כך היה מכוניות. לפני 10 שנים, באמצע המאבק על יישום מסקנות הוועדת הריכוזיות, 90% מהכלכלנים בישראל, הבולטים והמשפטנים, וכל אלה שיש להם כוח ונמצאים על הבמות, היו בצד של הטייקונים. או שתקו, או שכתבו חוות דעת לוועדת הריכוזיות, שאין בעיית ריכוזיות והכל על הכיפק. אישי היה אחד הבודדים שהיה בצד השני. ואז יום אחד אני פוגש את אישי בכנס שהוא ארגן, כנס בינלאומי באוניברסיטה העברית, ואני שואל אותו, תגיד לי, אישי, איך אתה מסביר את זה שכל החברים שלך שותקים? יש להם קביעות, אנחנו מצפים מהם שיהיו מגנים של המדע. ואז אישי אומר לי, תשמע, פנו אליי עכשיו מאחת הפירמידות שעשויה להיות, שידרש ממנה להתפרק, והציעו לי שאני אכתוב חוות דעת עבורם, והם היו מוכנים לשלם הרבה כסף. אני אגיד לך בדיוק כמה כסף הם היו מוכנים לשלם. בדיוק הכסף שאין לי, שאיתו אני יכול לקנות רכב לבן שלי. והוא סיפר לי שהייתה לו שיחה עם הבן שלו על זה, שהבן שלו אמר לו, אבא, אתה כותב את חוות הדעת הזאת, אני מקבל אוטו. אז אני אומר את זה, אישי מסמיק, אנחנו צריכים יותר אנשים באקדמיה ובשירות הציבורי שחושבים כמו אישי, למרות החיבה שלו לרכבים, הוא העדיף את האינטרס הציבורי. אישי,
תודה. וגם הילד גדל בסדר.
יש לו אוטו?
יש לו אוטו.
יפה. אישי יפה, תודה רבה שבאת לבננו, תמשיך לעשות עבודה. תודה רבה לכם שהזנתם עד עכשיו, עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל, מונופולים, גם על זה נדבר יום אחד, אישי.
רגולציה, גיא מאוד אוהב.
ועד זה מה צריך לעשות בתחום הזה. תודה לאישי יפה, תודה לענת ג'ורג'י, להתראות בשבוע הבא.